טוב, שנייה אחת, פרשת ויתחנן, בסדר, יש מחומשים. רק שנייה, תקף נתחיל. ברוך אתה, אדוני, אני מלך העולם, שהכל ידעו. טוב, שלום לכולם, כמו תמיד, גם אלה פה במכון וגם הצופים והמאזינים. אנחנו נמצאים פרשת ויתחנן, גם בשבוע, זאת אומרת, לפני שנקרא פרשת ויתחנן, זה שבוע שחל בו תשעה באב, ובהפטרה של פרשת ויתחנן נדבר על זה. אנחנו כבר מדברים על שבע שבתות לנחמה, מתחילים נחמו נחמו עמי, מתחילים להתנחם בתוך הימים של אחרי שלושת השבועות, אחרי תשעת הימים, אז פרשת ויתחנן כבר מובילה אותנו הלאה. אני אנסה לעשות איזו סקירה מהירה על פרשת ויתחנן. אתם יודעים מה, אולי לפני הסקירה מהירה על פרשת ויתחנן, אני אעשה פה איזה אישור קו קצת עם מה שלמדנו בפרשת דברים, תחילת ספר דברים, ואז זה יעזור לנו יותר להבין פרשת ויתחנן. ספר דברים זה משנה תורה. בסדר, משנה תורה, אמרנו שונים פעם שנייה את התורה, אבל מה שניסינו להרחיב ולהסביר, שזה לא רק פעם שנייה באופן טכני, אלא לשמוע את התורה באופן שונה ממה ששמענו עד עכשיו, כי ישנו עיקרון שספר דברים הוא הסמן המובהק שלו, עיקרון על פי הפסוק בספר תהילים, אחד דיבר אלוהים, שתיים זו שמעתי. עיקרון שחוזרים עליו המון, הרב צבי יהודה הפך את זה ממש לאבן יסוד בשיחות שלו על פרשת שבוע, אבל כאמור זה מופיע גם אצל ראשונים ואחרונים אחרים. הרעיון הוא שאנחנו נפגשים עם דבר השם, אנחנו נפגשים איתו בצורה כפולה. דבר ראשון, אחד דיבר אלוהים, הדבר עצמו, והדבר השני זה איך זה שתיים זו שמעתי, איך אנחנו שומעים את זה פעם שנייה דרך האוזן שלנו, דרך החיים שלנו. הסברנו שהרעיון עצמו זה רעיון פילוסופי, ש... היום עמנואל קאנט ודומיו חידדו את זה בהבנה בפילוסופיה האנושית, שכאשר אנחנו נפגשים עם אובייקט מסוים, עם דבר מסוים, ספר דברים, אלה הדברים, שכאשר נפגשים עם אובייקט מסוים, אנחנו, למרות שנראה לנו מה זאת אומרת, אני רואה פה את המיקרופון, זהו, זה המיקרופון. בהבנה יותר עמוקה אנחנו קולטים שמה שאנחנו רואים במיקרופון זה רק את הזווית שלנו, את החושים הסובייקטיביים שלנו. המיקרופון עצמו, הוא תמיד יש לו עוד ועוד זוויות. אז זה ההבנה הפילוסופית, וגדולי ישראל לוקחים את זה גם ביחס לאלוקים. אנחנו אף פעם לא תופסים את אלוקים, זה הקשמה, אלא אנחנו, כמו שאומר המהר"ל מפראג, הכל מצד המקבל. אנחנו קולטים את דבר השם אצלנו. טוב, זה העיקרון הפילוסופי האמוני, זה לא הנקודה שלנו. למה זה כל כך חשוב מבחינה, נקרא לזה פסיכולוגית, מבחינה אישיותית, העיקרון הזה? למה צריך לחזור פעם שנייה לתורה? וכאן ניסיתי להרחיב פה איזה נקודה שאני מרחיב אותה גם בפרשה הזו, ולכן חשוב לי לחדד. כאשר אדם חושב, מדמיין, שהוא פוגש את המציאות כפי שהיא, כן? הוא לא מבין את החלוקה הזו בין אובייקט לסובייקט. כמו תינוק, תינוק, נכון? שהוא עכשיו, לא יודע, יש לו איזה חפץ ביד, אז הוא מיד מכניס לפה. כאילו מבחינת התינוק, הוא לא מבין שאני עכשיו קולט את החושים שלי, את הראייה הסובייקטיבית שלי. מבחינת התינוק, מה שיש בה, הרב קורא לזה במאמר דעת אלוהים, התפיסה הילדותית. הילד אומר, מה שיש, זה מה יש. מה הבעיה בזה? לא רק זה שהוא לא מבין בפילוסופיה, שהוא קלט, אלא יש כאן משהו אחר. אדם שחי ככה, הוא מפתח ניכור כלפי המציאות. זאת אומרת, יש את המציאות ויש אותי. אני לא חי באמת את החיים. כן, לא רק במשמעות של אובייקטים טכניים, של מיקרופון, דברים כאלה. אני נמצא עכשיו איזושהי חוויה. אני עכשיו פוגש בן אדם. יש איזושהי תפיסה שהיא ככל שאדם לא, אם הוא לא לומד את זה, זה הולך ומתפשט בו, שאני בעצם משקיף על החיים מבחוץ. אני חווה איזושהי חוויה, אבל אני בעצם נמצא בסרט. אני כל הזמן מסתכל על הדברים בעמדה מאוד מאוד קרירה, כאילו אפיסטימולוגית, כאילו הכרתית, אקדמית כזו. יש פה דבר מעניין, יש פה... וכאשר לא מטפלים בזה, זה הולך ומחריף. אני דיברתי על זה שבוע שעבר, ואני עומד על זה. אני אומר לכם את זה, מה שאני מזהה, שהרבה מאוד אנשים, זה הבעיה שלהם בחיים בכלל, ובטח בתקופת המלחמה בפרט. זה תחושה. תחושה שאדם שם, מרגיש כזה שאני עכשיו, לא משנה, לא יודע, נמצא עכשיו באיזושהי חוויה, ואני במקום להתמסר לחוויה, אני כל הזמן מוצא את עצמי מבקר. אני כל הזמן מוצא את עצמי, מה שנקרא, להיות בלי ולהרגיש עם. לאכול את העוגה ולהשאיר אותה שלמה. כן, לא יודע, למשל, אני עובד באיזושהי מערכת, אני לא יודע, ואז אני נמצא בעבודה, אבל אני כל הזמן עסוק בלבקר, לקטר. בסדר? זה סימפטום, למשל, למישהו, שאתה תגידו, מה, אסור לבקר, אסור לקטר? לא, בוודאי שאפשר לבקר. אבל כאשר אדם מרגיש שהוא לא מוכן להתמסר לאיפה שהוא נמצא, זה עומק הבעיה של מי שלא שומע את דבר השם. כאילו, אדם לא מזה שדבר השם בו, ולכן הוא כל הזמן גם בורח לדברים אחרים. אתה מבין, יש לו כל הזמן תחושות החמצה כאלה בחיים. אני בחרתי לעבוד במקום מסוים, אולי יכולתי לבחור במשהו אחר. אני נשוי לאישה מסוימת, יש לי משפחה מסוימת, אולי יכולתי להתחתן ולהוליד ילדים אחרים. זה עמדה נפשית איומה ונורא, שיוצרת איזה פיצול אישיות. זה השורש של כל התסכולים היום. אדם לא משלים עם זה שאיפה שהוא נמצא, הוא שומע את דבר השם בתוך החיים שלו. אתה לא מביט על העולם מבחוץ, אתה לא עורך, אתה שותף פה. האם אתה בעולמו של הקדוש הוא כעורך או כשותף? שזה לא, שהרעיון הזה לא מובן ולא מתאמנים עליו, כמו שנלמד בשיעור, איך מפנים את זה בנפש, אדם הוא הופך להיות עם חיים של תסכול מתמיד, אפילו, תמיד צוחק, זה אפילו בהחלטות יומיומיות, אדם יכול לבחון את עצמו, למשל, אדם נמצא בחתונה, נכון? במנה הראשונה מגיע מלצה, אומר שלוש אפשרויות, דג, גרול, בשר בקר. אז יש אנשים ש... א', הם המון התלבטות, כן, מה עושים? ואחרי שבחרו את הדג, כן, טעות חמורה, מה בחרתם דג? יש פה גרול עם בשר, וזה. בחרתם דג, אחרי זה כבר המלצר הולך כבר מתחרטים. לא, היינו צריכים לקחת גרול. או, בדיוק, אז זה החכם. אומרים לו, יש לי פה ילד, הוא הלך, תביא שלוש מנות. בסדר, אז זה משהו שעוד פתירו יחסית. אבל אני מבין את זה כמה כדוגמה... שולית, אבל למשהו שאדם שהוא לא שלם עם המקום שלו. ספר דברים בא להגיד, אלה הדברים אשר דיבר משה בני ישראל. אומר משה רבנו, תקשיבו, יש את התורה שהשם נתן בארבעת החומשים, בראשית שמות ויקרא במדבר, או שמות ויקרא במדבר, עכשיו תשמעו את זה דרך הדברים שלי. אני משה, בחיר המין האנושי, אני אומר אתכם איך התורה היא חלק מהחיים שלנו, היא בתוך החיים שלנו. למה זה קורה? למה אנשים... מפתחים, זאת אומרת, מבחינה פסיכולוגית, לא נכנס לזה שיש להם בעיה פילוסופית, שלא מבינים שיש אובייקט ויש סובייקט, זה לא מעניין אף אחד היום. למה אנשים היום מפתחים איזה סגנון נפשי כזה, שהם כל הזמן קרירים ומביטים מבחוץ על החיים? תשובה, פחד. פחד, מבינים? להתמסר למשהו עד הסוף, יש מחיר שאתה יכול לשלם. אתה עכשיו מאוהב במישהי. קשר זוגי. אתה רוצה עכשיו אתה כולך מתמסר לקשר. יש איזה גמת קטן שלוחש באוזן. שמע, אולי בסוף הקשר הזה יתפרק. אז מראש בן אדם נכנס כזה עם מעצורים. בן אדם, לא יודע, עובד במקום מסוים. למה אתה עובד? שמע, אולי עוד שלוש שנים אני אעזוב פה. אז הפחד הוא זה שלא נותן לבן אדם לשמוע את דבר השם. ולכן איך מסיים את פרשת דברים? אומר הקדוש ברוך הוא למשה שיגיד לעם ישראל, אל תיראום, כי השם אלוהיכם הוא הנלחם לכם. פרשת דברים מתחילה לשנות את כל המאבקים שהיו לעם ישראל, המרגלים, שוב, המרגלים שמפחידים את העם, אחינו המסו את לבבינו, ערים בצורות בשמיים, ילידים בני ענק, הולך להיות פה מתקפה של איראן, מה יהיה? איך מי אפשר להתמסר לאידיאל הזה של ארץ ישראל, של עם ישראל, של תורת ישראל? אולי יהיה פה חורבן בית שלישי, אולי אנחנו בעצם לא, כן, לא נעלה לארץ, נשאר בגלות, כי אולי מה יהיה? נשאיר אופציות, כן? אל תיראו. תפחדו. השם אלוהיכם הוא נלחם לכם. אתם החלטתם, כל אדם בחייו, אתם החלטתם, מתוך שכל, מתוך תורה, מתוך שהקדוש ברוך הוא רוצה עכשיו משהו, אל תפחד להיכנס עד הסוף. תיכנס לדבר, לדברים עד הסוף. זה המתכון לחיים יהודים אמיתיים. וכאן אנחנו מגיעים לפרשת ואת חנן. פרשת ואת חנן, היא מדברת, מתחילה, ואת חנן, אומר משה רבנו, ואת חנן אל אדוני בעת ההיא לאמור. מה מתחנן משה רבנו? תן לי לראות את ארץ ישראל. אני לא אכנס לארץ ישראל. אני נענשתי בחטא מי מריבה. אבל תן לי לראות, ברנה ואראה את הארץ הטובה של בעבר ירדן הזה, ההר הטוב הזה והלבנון. זאת אומרת, משה אומר לו, בוא, תן לי כאילו להיכנס. אני אומר לו, אומר הקדוש ברוך הוא, ויתבר אדוני בי למענכם ולא שמע אליי, ויאמר אדוני אליי, רב לך, אל תוסף דבר, דבר אליי עוד בדבר הזה. בסדר? אז זה, ככה מתחילה פרשת ואת חנן, וצוות ישוע וחזקהו ואמצהו, בסדר? זה ההמשך של פרשת ואת חנן, ישוע הוא זה שיחליף אותך, משם ממשיכה פרשת ואת חנן, איזה חזרה על חיזוק התורה והמצוות, ואתה ישראל שמע אל החוקים ואל המשפטים אשר אנוכי מלמד אתכם לעשות, למען תחיו ואתם וירשתם את הארץ, לא תוסיפו על הדבר אשר אנוכי מצווה אתכם, ולא תגרו ממנו לשמור את מצוות אדוני אלוהיכם אשר אנוכי מצווה אתכם, צריך איסור בל תוסיף ולא לגרוע, צריך לעשות בדיוק את המצוות שהקדוש ברוך הוא נתן, ואתם הדבקים באדוני אלוהיכם חיים כולכם היום, תכף נדייק בפסוקים האלה מה הם עושים כאן, ויש כאן, עוד פעם, תיאור, חיזוק, ושמרתם ועשיתם, כי חוכמתם ובינתכם נקוים, ומי גוי גדול אשר לא אלוהים משפטים צדיקים מכל התורה הזאת. כן, לפני שעם ישראל נכנס לארץ ישראל, מקבלים פה איזה עידוד מחודש לקיום המצוות, ואז יש, ממשיכה פרשת ואת חנן, וחוזרת על האיסור, ונשמרתם מאוד לנפשותיכם, כי לא ראיתם כל תמונה ביום דיבר אדוני אליכם וחורב מתוך האש, ופן תשחיתום ועשיתם לכם פסל תמונה, כל סמל, תבנית, זכר או נקבה. אגב, נשמרתם מאוד נפשותיכם, תמיד משתמשים בזה נכון ביחס לנזק פיזי. נכון, אז תדעו שזה נכון, שיש חזל שדורשים את זה גם נשמרתם נפשותיכם, אבל במקור הפסוק הזה נאמר, נשמרתם מאוד נפשותיכם מבחינה רוחנית. נשמרתם מלעבוד עבודה זרה. אז פרשת ואת חנן היא חוזרת על האיסור המפורש של תבנית, כל רמס באדמה, תבנית כל דגה, על פנטיסאי נחש שמיים, וראית את השמש ואת הירח, והשתחוות עליהם. קיצור, אז אמרנו א', חיזוק על המצוות, דבר נוסף, איסור, שוב חיזוק לאיסור עבודה זרה, ואז ממשיכה, כן, זה פסוקים שהולכים ומתארחים, ואז ממשיכה הפרשה ואומרת, אז יבדיל משה, כן, אני, זה עשרות פסוקים, תסתכלו שם, איך הוא מפרט בדיוק על כל הנושא הזה של איסור עבודה זרה. לפני הסוף שם, בפרק ד', פסוק ל'ט, וידעת היום והשבות האלה לבביך, כי אדוני יהיו אלוהים בשמיים מעל ועל הארץ מתחת נורד, יש פה את מצוות התשובה, בסדר, של השבות האלה לבביך, אנחנו גם מתקרבים פה לחודש אלול, וגם חלק פה מההכנה של הפרשה, ואז בפסוק במאלף פרק ד', אז יבדיל משה שלוש שרים בעבר ירדן מזרחה, לנוס שם הרוצח, חוזרים, משה רבנו חוזר על פרשת הרי מקלט, ופרק A, יש, את, כולנו יודעים, פרשת ואת חנן, זה שונים פעם שנייה את עשרת הדיברות, עשרת הדיברות של פרשת יתרו, ויקרא משה אל כל ישראל ואומר עליהם, שמע ישראל את החוקים ואת המשפטים, אשר אנוכי מדבר אתכם באוזניכם, ולמדתם אותם שמעתם לעשותם, והוא חוזר פה על עשרת הדיברות, לפני גם מה ההבדלים בין עשרת הדיברות של פרשת יתרו, לעשרת הדיברות של פרשת ואת חנן, ואחרי שמסיימים את עשרת הדיברות, משה רבינו אומר את הפסוק, שהפך להיות הפסוק המכונן של עם ישראל, שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד, ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך, בכל נפשך, בכל מודך, כל פרשת קריאת שמע, נאמרת בפרשה שלנו, והפרשה מסתיימת ביחס, כי יביאך אדוני אלוהיך אל הארץ אשר אתה בא שמה לרשתה, ונשל גויים רבים מפניך, ונתם אדוני אליך לפניך, והקיתם, אחריהם, תחרים אותם, לא תכרות להם ברית ולא תכונם. כן, שאסור לכרות ברית ליושבי ארץ, לא תתחתן בהם, צריך להישאר הפרדה בינינו לבין הגויים. ובסיום, ושמרת את המצווה ואת החוקים ואת המשפטים, אשר אנוכי מצווך היום לעשותם. טוב, זה בפשט פחות או יותר הנושאים המרכזיים של פרשת ויתחנן, כל ספר דברים זה חזרה, אין פה חידושים, אלא חזרה על הדברים שנאמרו רק במילים אחרות, בדגשים אחרים וכו'. איך כל הדברים הללו מתחברים לנקודה שהסברנו פה? ויתחנן, כן, ויתחנן אל אדוני בעת ההיא לאמור. המילה ויתחנן זה מלשון המילה להתחנן, נכון? להתחנן. מה המשמעות של להתחנן? שאני מתחנן למישהו שיעשה לי משהו. מה אני בעצם מבקש ממנו? חנינה, כן, הכל חנינה. והתחנן זה הכל, השורש זה המילה חן. אמצע חן בעיניך. זאת, אני צריך, אני, הקדוש הוא, אני אמצע חן בעיניך ותקשיב לך את החנונים שלי. זה הדרך הלשונית, כן? כמו יושב בצל שדי, יושב בסתר עליון, בצל שדי, יתלונן. מה זה יתלונן? לא יתלונן, הכוונה היא תלונות, אלא יתלונן זה לן, לישון, לישון. כן, שאני לן, אני בתוך צילו של אלוקים. אבל אותו דבר פה, את חנן, אני מוצא, משה רבנו רוצה שהקדוש ברוך הוא ימצא בו חן. המילה חן, זה מילה שחזל משתמשים בה כדי לבטא דבר פנימי שאתה מוצא באובייקט מסוים. ספר דברים, אמרנו, עניינו זה דברים. יש לנו אובייקטים, יש לנו חוויות בחיים, יש לנו את עולמו של הקדוש ברוך הוא. והסברנו שכל העולם של ספר דברים זה איך העולם של הקדוש ברוך הוא נספג בי. אני לא עומד מבחוץ, אמרנו, אני נכנס פנימה. למה אני נכנס בעולמו של הקדוש ברוך הוא? למה שמוצא חן בעיניי. בדיוק. חשיבות, אבל לא סתם חשיבות, חשיבות פנימית. אומרים חז"ל, שלושה חינים הם בירושלמים חז"ל. יש שלושה סוגי חן. חן מקום על יושביו, חן אישה על בעלה, חן מקח על קונה או משהו כזה. נתחיל מהראשון. חן מקום על יושביו. אדם חי במקום מסוים, חי בארץ מסוים. אדם שלא מבין את ספר דברים, לא שומע את ספר דברים, אומר, תשמע, אני חי במקום הזה. אבל אני, כמו שאמרתי, אני עורך. אני נמצא פה, בסדר, זה אולי מביא לי תועלת טכנית, לא יודע, המקום הזה יש לו איזה נוף נחמד, אוויר טוב, נכסי נדלן, אנשים טובים. המקום הזה לא מוצא חן בעיני, אני לא מוצא את הקישור הפנימי עם המקום הזה. אדם כזה, מבינים, הוא תמיד לא יהיה בן המקום. הוא יהיה. אבל הוא אף פעם לא חלק פה מהמקום הזה עד הסוף. אין לו את השייכות, את הנאמנות. וכפי שציינתי בתחילת השיעור, יש אנשים שכל העולם הזה, הם לא מוצאים את המקום שלהם. הם לא מוצאים חן בשום מקום. זה תקלה גדולה, שכאשר אדם לא פתוח לדבר השם, ואם לא באשמתו, זכה לחינוך כזה, חינוך ציני, חינוך שכל הזמן מסתכל מבחוץ, חינוך שלא נותן להתמסר מבחינה רגשית. אדם כזה הוא כל הזמן מרגיש נבד בעולמו של אלוקים. אומרים חז"ל, חן מקום על יושביו. אתה נמצא במקום מסוים. כן, גם מקום פיזי וגם מקום, לא יודע, חברתי, כלכלי. אתה נמצא במקום מסוים בעולם של הקדוש ברוך הוא. תעבוד על זה שהמקום ימצא חן בעיניך. תמצא את הנקודה הפנימית שאתה מתחבר למקום הזה. לסיטואציה הזאת. חן אישה על בעלה. זה הדבר שכולנו מכירים אותו. מחלוקת הידועה, נכון? בין בית הלל לבית שמאי, כיצד מרגדים לפני הקלה, קלה נאה וחסודה. שואלים, מה קורה שהקלה לא נאה ולא חסודה? בית שמאי אומרים, קלה כמו שהיא, מה אתה רוצה? אי אפשר לשקר. אומרים בית הלל, לא. ממשיכים לרקוד לה קלה נאה וחסודה. למה? נאה בעיני החתן. היא מוצאת חן בעיני החתן. והנה, יש כאן גישה שניסינו להסביר אותה בפרשת דברים, ואני רוצה שתמשיך אותה בפרשת ויתחנן. אין דבר כזה אובייקט. מה לעשות? ככה היא לא... מה לעשות? זה הילד שלי. אני לא יכול להתעלם מזה שהוא מכוער, כן? לא משנה, מכוער בהתנהגות שלו, מכוער ב... זה הילד שלך, אתה מבין? הילד בעיניך הוא הילד הכי יפה בעולם. יש איזה קשר פנימי, מציאת חן, שזה עומד ביסוד הכל. זה הבסיס של החיים, אתם מבינים? אדם שלא יודע למצוא חן במקום שלו, במשפחה שלו, בחברה שלו, זה אדם אומלל. זה אדם אומלל, והוא לא מבין מה הבעיה. כאילו, אני, זה המציאות, זה המציאות, מה אתם רוצים? יש ביטוי היום, נראה היום ונורא של חז"ל, שאומרים שאחת הסיבות שאפשר לגרש אישה, שמה מצא יפה הימנה. מסבירים, מפרשים, מה הכוונה? לא חלילה הדרכה מעשית. אתה רשע, אתה פה מוצא, איך אתה בכלל מסתכל על נשים אחרות. אלא יש כאן איזה שיקוף של מצב. זה לא אמירה מעשית, זה אמירה רוחנית. אם הגעת למצב כזה, שמישהי אחרת נראית לך יותר יפה מאשתך, סימן שאתה מגורש ממנה בלב. זאת אומרת, יש איזה משהו בקשר ביניכם שלא... הקדוש ברוך הוא שם אותך במצב מסוים. הקדוש ברוך הוא שם אותה. מה זה שם? אנחנו בחרתם, נכון? אתם בחרתם בזה. 40 יום קודם מצירת הוולד, זה הרעיון של המדרש הזה. לא סתם בחרתם, אתם החלטתם משהו, אז יש מציאת חן הדדית. עכשיו, יש שפעים מצבים שהתברר שזה לא מוצא חן הדדית. טוב, בעם ישראל יש גם מצב שנקרא גירושין, יש גם דבר כזה. זה אגב גם חלק, לפעמים למצוא חן בגירושין. ההחלטה שהחלטנו להיפרד, זה ההחלטה שאני שלמה איתה. זה ההחלטה שאני שלם איתו. ואני לא כל שני אומר, היה אפשר ככה, היה אפשר ככה. אני פעם יקרה, תשתה קצת פרטים שלא חלילה מישהו יזל, זוג שהתייעץ איתי אחרי 15 שנות נישואים שהחליטו להתגרש. טוב, ישבתי איתם, לא רק אני, ישבו איתם הרבה אנשים, התברר שכנראה זה לצערנו המצב, הם לא מסוגלים לחיות ביחד ומאמללים אחד את השני. אמרתי להם, תראו, היה להם ילדים והכל. אבל... אתם תראו, יש שתי דרכים להביט על הרגע הזה שאתם נמצאים פה בחיים. דרך אחת זה לא בא ולהגיד, כל ה-15 שנים האחרונות היו טעות. לא היה פוחן, כאילו לא, בעצם זה היה טעות, בלבול, בזבזנו את השנים הכי יפות בחיים שלנו. אלוקים לא היה פה ב-15 שנה האלה. עכשיו אתם מבינים, מי שנמצא בעמדה כזו, להתחיל חיים חדשים אחרי 15 שנות נישואים, זה מאוד קשה. יש מושג כזה, שלב ב', כן? אחרי אנשים שהתגרשו, או עלילה, או פרק ב', שאלמנים, בעולם החילוני הפעמים זה הגישה, כאילו, אכלתי אותה, אתם מבינים, בזבזתי 15 שנים. אז עכשיו, יאללה, פרק ב', אני עושה מה שבא לי, לא אוכפת לי ההשלכות, תן ליהנות מהחיים האומללים האלה לפני שהם נגמרים. גישה יהודית אחרת, אמרתי לה. לפני 15 שנה, מצאתם חן אחד בעיני השני. היה פה קידושין, היה פה קדושה ב-15 שנה מללו. אלוקים היה פה, נולדו פה ילדים, נשמות שישארו לדורות. זה צריך להבין. 15 שנה פגשתם את אלוקים, מצאתם חן אחד בעיני השני, בדרך מסוימת, ועכשיו אחרי 15 שנה אתם הולכים למצוא חן במקום אחר, אבל ב-15 שנה האלה אתם חייתם, אתם לא הייתם פה בסרט, אתם 15 שנה חייתם את החיים האלה. הקדוש הוא שם אותך בסיטואציה מסוימת, נכון, הבחירה שלך לפעמים בטעויות שבחרת, בסדר? אבל עכשיו אתה נמצא פה. איך אתה מתייחס לסיטואציה? האם אתה מוצא חן או לא? אומר משה רבנו, אמצא חן בעיניך, אתחנן אל השם. ארץ ישראל, תבין, אני רוצה להיכנס לארץ ישראל, משה רבנו יודע שהוא לא ייכנס לארץ ישראל, מה אתה, זאת אומרת, זה לא משחק פה, שהקדוש הוא אומר לו לא, ומשה אומר, בבקשה, בבקשה, בוא, אני מתחנן, ואז הוא מצפה שהקדוש הוא יגיד, וואי, אתה מתחנן כל כך יפה, אז בוא, כנס. יש פה, כמו כל דברי הנבואה, תבין, השיח הזה בין כביכול משה לקדוש ברוך הוא, בין אברהם לקדוש ברוך הוא, כן, גם אברהם וסדום, שאומר, אולי מצאו 10 צדיקים, 5 צדיקים, גם זה לא, אתם מבינים, אברהם מנסה לשכנע את אלוקים, הוא עומד איתו שם על המקח, אולי מצאו, זה דרך שהתורה מלמנת אותנו, בלשון כבני אדם, את בירור האמת האלוקית בעולם. משה רבינו מברר את האמת האלוקית בעולם, שהוא שייך לארץ ישראל. בפועל הוא לא ייכנס לארץ ישראל, אתם מבינים? אבל ארץ ישראל מוצאת חן בעיניו. משה רבינו נכנס לארץ ישראל, במשמעות הפנימית. בפועל נכון, לא יכול, הדור לא שייך שמשה רבינו יניג אותו. אבל החן של ארץ ישראל נמצא בלב של משה. אתם מתחננים לפני השם, זה כל הרעיון של תפילה, נכון, תפילה. אדם מתפלל, אנשים שלא מבינים את מה שאנחנו מדברים פה עכשיו, הם מתפללים בהמון תסכול. מה, התפללתי שיקרה משהו מסוים, וזה לא קורה. וזה רוב התפילות, נכון? רוב התפילות אנחנו מתפללים, ואנחנו לא רואים את הישועה באופן מיידי. אז שוב, תשובה אחת היא שנכון, התשובה היא לא מיידית, אלא בטווח ארוך. אין, תחזן אינו שוכל ציון ברחמים, התפללו אלפי שנים, ובסוף, מתוך כל התפילות, ויש כאן העומק של התשובה הזו היא, תבינו, אתה מתחנן למשהו, אתה מתפעל על משהו, המשהו הזה עכשיו הופך להיות חלק ממך. אתם מתחננים לילדים, אין לכם ילדים. אנחנו בזאת שמתפללים שיהיה גם ילדים בפועל, אבל עצם התפילה על הילדים, היא גורמת שהילדים יוולדו בנשמה. שהמציאות האלוקית מולידה ילדים. ואתם תכירו את הילדים האלה. או בעולם הזה, או בעולם הבא. זה עיקרון רוחני. אין בעיה. אנחנו נמצאים עכשיו במלחמה. הנה, ככה קראתי לשיעור הזה הכותרת. המלחמה הזו לא מוצאת חן בעיניי. ככה קראתי לה. ואנשים נמצאים בתחושה הזו שאני מתאר כל השיעור. אני פה, כן? סיטואציה, יש מלחמה. לא רוצה. מלחמה זו לא מוצאת חן בעיניי. כאילו, אני מסתכל פה מבחוץ. אני אורח, אני אורח בעולם של הקדוש ברוך הוא. עכשיו, לא תבינו אותי, אני מוכן להיות שותף בצנאי שהחיים טובים. אם אין מלחמה, אם אני מקבל הכל, אם הכל מסתדר בחיים, אז אני שותף, אז אני נכנס לזה. יש מלחמה, יש משהו שלא מסתדר לפי התוכנית שלי? אני לא, זה לא מוצא חן בעיניי. אני עכשיו נכנס לניתוק. קראנו זה בצבא בקשר. טק, טוק. כאילו, יש גב וטוק. שריון זה היה ככה, לא יודע, בכסדה. מדברים, הגה, מנתקים, טוק. אני נכנס לטוק. אני עכשיו 10 חודשים, לא פה. או שאני כן פה, אבל אני כל הזמן מקטר, אני כל הזמן, זה לא, זה עמדה כזו, כל המדינה הזו, וכמובן אני מחפש את מילאשים, זה פועל יוצא של אותה עמדה. טוב, הקדוש ברוך הוא שם אותך פה, תמצא חן בעיני המלחמה. המלחמה הזאת צריך למצוא את החן בעיני המלחמה. צריך למצוא את הנקודה שהקדוש ברוך הוא מדבר אליך במלחמה הזו, ואיך אתה נבנה, צומח וחי עכשיו את התקופה הזו. למשל, לחפש איך המלחמה הזו בנתה בך דברים שלא היו נבנים בלי המלחמה. באמר זה גם קצת בשיעור הזה קודם, שיעורים אחרים. מלחמה הזו, לעם ישראל בכללותו וגם לי באופן אישי, עזרה להוציא כוחות שלא היו יוצאים בלי המלחמה הזו. בגלל המלחמה הזו אני עכשיו משרת במילואים ואני מוצא בעצמי כוחות, משמעות, חיבור לעם ישראל. מלחמה הזו מצמיחה בי עכשיו יותר אהבה לעם שלי. המלחמה הזו מצמיחה בי יותר, לא יודע, כישורים אישיים של עמידה בלחצים ושל התמודדות במצבי קיצון. כן, אני יכול להמור את זה לרזולוציה אפילו של פסיכולוגיה, אבל אני מדבר יותר במשמעות הערכית הרוחנית. זה מכאן תקחו משל לכל דבר בחיים. זה הדבר השלישי שאומרים חז"ל, ש... חן, אמרנו חן מקום על יושביו, חן ישאל בעלה, וחן מקחל קונהו. אתה קנית עכשיו משהו. הדוגמאות שהבאתי קודם. אתה החלט עכשיו שאתה אוכל לגרול. תמצא את החן מהדבר הזה. עכשיו, זה עבודה יומיומית, עבודה כל רגע, כי כל הזמן יש את הפיתוי הזה, אני יכול משהו אחר. בסדר? הבריחה הזו, זה השורש שלה, כל המדיה והבריחה לסמארטפונים ול... לחיות לא פה, להיות כל הזמן, להיות פה אבל לא להיות פה, וכל הזמן לא להיות שלם עם מה שאני. אתה קנית עכשיו משהו, עשית איזושהי פעולה, תמצא חן. איך אתה עושה את זה? טוב, במקרה של המנות בחתונה, תתמקד בטעם של הדג. אבל בחרת דג נסיכה, כמו שאמרנו, אכלת אותה, יכולת לקחת, יכולת לקחת אגרול עם בשר בקר, אבל...
זה לא טעים.
בסדר, חן אמרתי, אין בעיה. אם אתה מחליט זה לא טעים ויש אפשרות, אז כשם שקיבלתי שכר על הפרישה, ככה אקבל שכר, כשם שקיבלתי שכר על הדרישה, ככה אקבל שכר על הפרישה, יש ביטוי כזה שחזן. בסדר, אם יש אפשרות. אבל אם אין עכשיו אפשרות, או לא משנה, בתוך הקונוטציה הנוכחית, עזוב, המלצר הלך, להביא אותו שוב, זה בלגן שלם, צריך לקום לריקודים וזה. די, יש עכשיו 5 דקות ליהנות מהמקח שקנית בעולם. מה אתה עושה שם עכשיו בחמש דקות האלה? נכון, דוגמה, זה אחד הדברים שעוזרים. אבל אני אומרת, בוא תנסה ליהנות מהטעם של מה שעכשיו, טוב, אתה לא מסוגל וזה. טוב, יש גם דבר כזה, שבן אדם אומר, בסדר, הפסדתי בפעם הבאה. אבל החיים, אתם מבינים, החיים זה לא יגרול, החיים זה לא... זה לא מנה ראשונה בחתונה. אדם, יש לו בחירות בחיים שלו, החלטות שלו, בסיטואציות שהוא מוצא את עצמו. תלמד למצוא חן. זה... אנשים לכם שמוצאים חן בכל דבר, גם הם מוצאים חן ושכל טוב בעיני אלוהים ואדם. מי שמוצא חן בכל דבר, אלוהים מוצא בו חן, ואנשים אחרים מוצאים בו חן. זה תחילת הפרשה. תחילת הפרשה, אמרנו, זה הנושא הזה של ויתחנן משה רבינו. אז הנה, אומר הקדוש ברוך הוא למשה רבינו, עלה ראש הפסגה, ושא עיניך ימה וצפונה ותימנה ומזרחה, וראה ועיניך, כי לא תעבור את הירדן הזה. בפועל אתה לא תעבור, אבל תראה את הארץ הזו. וצב את ישוע וחזקהו ואמצהו. וזה אנשים שיודעים למצוא חן. נכון, אני באופן אישי לא אעבור את הארץ המובטחת. אבל ישוע והעם יעברו. אז באיזשהו מקום אני גם אעבור. מבט של אנשים גדולים. לא בודקים את הדברים לפי התוצאות המיידיות של החושים כאן ועכשיו. הם חיים את האמת האלוקית. אם זה האמת האלוקית, זה מה שצריך למצוא חן. זהו. זה מה שחשוב. זה מה שחשוב. ואז זה ממשיך. ממשיכה הפרשה. ואתה ישראל שמע אל החוקים ואל המשפטים אשר אנוכי מלמד אתכם לעשות למען תחיו ובתם וירשתם את הארץ אשר אדוני לא אבותכם ונותן לכם. אמרנו יש פה חזרה מחודשת על קיום מצוות. לא תוסיפו על הדבר אשר אנוכי מצווה אתכם ולא תגרו ממנו. לשמור את מצוות אדוני אלוהיכם אשר אנוכי מצווה אתכם היום. שימו לב. איך אדם ניגש לקיום מצוות? אדם יכול לגשת לקיום מצוות במשמעות של ציווי. אני לא מוצא חן בעיני המצוות. ועכשיו, שלא מצחן בעיני המצוות, דבר שאני מנוכר, אני מקיים את המצוות, אבל כזה, הכל תמיד כזה, מה חובתי ועשנה, ויותר מזה, אני מתחיל לשחק עם המצוות. אני מוסיף או גורע על המצוות. מתי אדם מוסיף או גורע על המצוות? שזה לא מוצחן בעיניו, מה שקורה פה. נכון? אומרים לך, זה לא תוסיפו. תתאו, לגבי לא תגרעו, כולנו מבינים, אתה הקדוש ברוך הוא ציווה משהו, אתה גורע, ברור שלו. אבל לא תוסיפו, נכון? זה מצווה משונה. למה לא תוסיפו? זה לאו משונה. להפך, נכון? כל נוסיף יהיה יותר טוב. לא, כל המוסיף גורע. יש וידוי של רבינו ניסים, שיש כאלה שאומרים את זה בערב יום הכיפורים, ערב ראש השנה, שהוא כותב שם רשימה של דברים שאדם צריך להתוודות ערב השנה החדשה. בין השאר הוא אומר שם, אדם פונה הקדוש ברוך הוא ואומר, את אשר החמרת הקלתי, ואת אשר הקלת החמרתי. החלק הראשון, מובן, אשר החמרת, הקלתי. הקדוש הוא אמר משהו, ואני גרעתי מזה, אני הקלתי, אני צריך לבקש סליחה. אבל למה צריך לבקש סליחה על זה שהחמרתי? אדיר, נכון, הפוך, אני... ברגע שאתה מחמיר במקום שלא צריך, אתה גורע. אתה בעצם בא להגיד ש... לא מוצא חן בעיניך מה שהקדוש ברוך הוא קבע. אתה משקיע אנרגיה שהיא לא טובה, והיא תבוא על חשבון דברים אחרים. הנה, עכשיו אנחנו עומדים לפני צום תשעה באב. יש כללים איך צמים, למשל, מי שלא יודע, ילד קטן, או מי שחולה, אישה מעוברת וזה, לא צמים. אתם לא, אסור לכם לצום. לא, אבל אני רוצה לצום בכל זאת, אתה לא מבין. בזה שאתה עכשיו צם, אתה מוסיף, אתה בעצם אומר שהצום והכללים שחזל קבעו לצום, כל הגדר הזה שנקרא תורת ישראל, זה לא מדויק למה שצריך. האפקט הזה של האבל על החורבן הוא יושג בצורה אחרת. חזל שאמרו שיש כאלה שפטורים מצום, הם מתכוונו לזה שתהיה פטור מצום. אם חזל אמרו שכל המוסיף, הרי זה משובח, סבבה. אבל אם אומרים לך שאסור לך לצום, אז אסור. עוד ביטוי של חזל. היבזבז, אל יבזבז יותר מחומש. אומרים חזל, אסור לבן אדם צדקה לתת יותר מחומש. יותר מחמישית מהרכוש שלו. יש לך מיליון שקל, אתה נותן 200,000 שקל לצדקה, לא יותר מזה. אבל למה אני רוצה לתת יותר? אם אתה תיתן יותר, זה יבוא על חשבון המשפחה שלך. ואז בסוף אתה תמצא את עצמך בבקש צדקה. חז"ל ידעו מה שהם אמרו שיהיה חומש. העמדה הנפשית הזו, ככה אדם צריך לקיים מצוות. אדם חי את המצוות בדיוק בצורה שהקדוש הוא נתן אותה. זה מה שספר דברים בא פה לשנות פעם שנייה. ארבעה חומשי תורה למדנו, צריך לקיים מצוות. אתה אומר, טוב, מצוות, מצווה אני עושה, ארבעה חובתי ועשנה, והפוך, אני עכשיו גם עושה לי פה כל מיני קומבינות, מוסיף דברים, מוריד דברים וכו'. עכשיו תלמד על המצוות לא מלשון ציווי, אלא מלשון צוות. המצוות הן מוצאות חן בעיניך, ואתה הופך להיות צוות עם הקדוש ברוך הוא. אתה יודע למה? כי ככה אומרת התורה בסוף החיוב על המצוות בפרשת ויתחנן. אתם הדבקים בהשם אלוהיכם, חיים כולכם היום. הבנת? מה, אם הייתי, אני אישה, אם הייתי נולדת גבר, אז הייתי מקיימת את המצוות האלה והאלה. אני גבר, אם הייתי נולד אישה, הייתי עושה את... וואי, איזה מצווה יפה זה, להדליק נרות שבת, וזה, זה... טוב, זה גם אפשר, גבר, במצבים מסוימים, אבל אני יודע. איזה מצווה יפה זה להוליד ילדים, איזה... זה השורש, אגב, של גם מה שאנחנו קוראים היום להטב. עומק העניין, זה חוסר ההשלמה עם מה שהקדוש ברוך הוא נתן לי בעולם. נולדתי גבר ואני חולם להיות אישה. נולדתי אישה ואני חולם להיות גבר. זה הקצנה של אותו עיקרון, של החוסר מוכנות למצוא חן במקום להתחנן על השם. אנחנו, זה כל התפילות שלנו. מתחננים, כל העניין של התפילה זה לבקש על דברים במציאות שימצאו חן בעינינו. שיב השופטנו כבראשונה, לצדיקים על חסידים, ברך עלינו השם, את השם. ומתוך, אתם מבינים, זה הולך ובונה את האמת במציאות. תתפללו על זה שהמצוות ימצאו חן בעינינו. זה מדרגה. כשאדם מגיע למצב עכשיו, לא יודע, שבסוכות, הוא לא רק יוצא לסוכה כי... אלא זה מסתדר לו עכשיו עם כל מציאות החיים. יש עכשיו סתיו, יש עכשיו אסיף, וזה בדיוק עכשיו היציאה לסוכה, היא מתלבשת על כל הצורך הנפשי והרוחני והמשפחתי. זה סימן טוב. סימן, עכשיו אנחנו מקיימים מצוות גם אם לא מרגישים ככה. בסדר, עד שאדם ירגיש ככה זה גם יכול להיות בן 90, בינתיים הוא צריך לקיים את המצווה. אבל לשם זה האידיאל, לשם זה השאיפה. לחיות את הקדוש ברוך הוא היום, פה, כאן ועכשיו, ולא פעם, בעתיד, אי שם, היה וכו'. גם כל ההתרפקות הנוסטלגית, שהייתי ילד, העולם הצחן בעיניי, היה העולם היה כזה פשוט וכיף, עכשיו אני כבר מבוגר מריר, והיום אני כבר יודע, הכל רע, וכולם רמאים, וכולם שקרנים, וכל פעם שאני רואה איזה מישהו צעיר, שקצת שמח מדי, אני מנדב לו מניסיוני, גם שאני הייתי בגילך, חשבתי ככה, הייתי עם אידיאלים, עם ערכים, האמנתי שזה, היום אני הבנתי שכולם רמאים. מה אני אמים לך? אתם הדבקים מהשם אלוהיכם, חיים כולכם היום. איזה חיים נפלאים חיית, 90 שנה, תראה מה זה. כמה דברים מצאו חן בעיניך, כמה דברים אתה הוספת חן פה בעולם, הוספת משפחה, הוספת עבודה, הוספת דברים. זה ככה אדם חי בעולמו של הקדוש ברוך הוא, ככה ארץ ישראל אתה, מה אבל אני עכשיו הולך למות, אני לא אגיע לארץ המובטחת, אף אחד לא ביקש ממך להגיע לארץ המובטחת בפועל. ברור שאתה תמות בסוף, כולם בסוף לא נכנסים אל הארץ, לכולם בסוף יש איזו מגבלה בתוך העולם הזה, אבל בלב שלהם, הכל חי. זה נשאר. משה רבנו, אתה מבין, הוא עכשיו נמצא בהר המוריה, הוא נמצא שם. רק הסיבה, אגב, שמקום קבורתו לא נודע. כי אם המקום קבורתו, אנשים היו הולכים שם לקבר וחושבים שמשה, הגוף של משה, זה שם בהר סיני. הר סיני זה אמצעי לארץ ישראל. משה רבנו נמצא בארץ ישראל. הוא עולה על הר נבו, הר הנביאים. משם משקיף אל הארץ. הלאה. ואז ממשיכים את בפרשה, את הסיפור של עשרת הדיברות. זאת אומרת, לפני זה יש את הנושא של העבודה זרה, נשמרתם עוד נפשותיכם, כי לא ראיתם כל תמונה. אינו, מה זה עבודה זרה? אני אומר פה את הדברים בתמצית. עבודה זרה זה העמדה שתיארתי קודם. מה זה עבודה זרה? אדם לוקח פסל, לוקח משהו חלקי, וזה מוצא חן בעיניו. מה מושך בפסל? זהב, כסף. כאילו, פסל זה נראה איזה משהו שמאוד נגיש במציאת החן שלו. מציאת חן עמוקה והתחנן אל השם, זה לחפש את הנקודה הפנימית בכל דבר, למרות שיש מעקבים, למרות שיש הכל. להשתחוות לפסל ולתמונה, אתם מבינים, זה הסיפוק הראשוני. וואי, יש כאן משהו, איזה כיף זה. כן, אבל הדבר הזה לא אמיתי, הוא חלקי, הוא יוצר נזק. לא מעניין אותי. אני מחבק אותו, אני משתחווה לו. זה הפסל שלי, זה האלוקים שלי. יכול לראות כל מיני סוגי פסלים. יכול לפעמים להיות ילדה קטנה. הולכת, ויש לה על הצוואר קולר של תכשיטים. ככה, מסתובבת. כי אוריה האליליים, זה מה שיפה ביניהם. משהו כזה מסיבי, גס, נוצץ. פול ווליום כזה. תראו אותי, נוכחות פיזית של ה... לפעמים אתה יכול לראות מישהי שיש לה שרשרת זהב דקה, קטנה. אבל בשרשרת הזו מכונסים כל כך הרבה אהבה של אבא ואמא, שזה מוצא חן. עדינות, אתם, זה הרעיון, גן עדן. זה למצוא חן באופן עדין. אל תשתחוו לפסלים ולתמונות. אל תתפתו לו, תתו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם אשר אתם זונים אחריהם. אל תתפתו לזה. תמצאו את החן בנקודות שצריך למצוא את החן. ככה בן אדם הולך ונכנס לארץ ישראל. התורה, הוא מתאר פה התורה, אל תעשו פסל וסמל, תבנית זכר או נקבה, תבנית כל בהמה, תבנית כל ציפור כנף, תבנית כל רומס באדמה. אתם עוברים פה על כל מכלול הפסלים והאלילים שקיימים במציאות. ביבשה, באוויר, בים. כל רגע בחיים של האדם הוא יכול להשתחוות לאיזה פסל. כל שלב בחיים של אדם יש לו איזה פסל. שהוא ילד קטן, הוא משתחווה לצעצועים. שהוא נער, הוא משתחווה, לא יודע, לצעצועים של נערים, לאיזה שעון גרמי. שהוא יותר מבוגר, הוא משתחווה לי לרכב, הוא משתחווה לאקזיט שלו. הוא משתחווה ליופי החיצוני של מי שהוא חושב שאשתו או בת זוגתו. ושהוא מבוגר, הוא משתחווה, אני לא יודע מה, לטיול עכשיו מסביב לעולם. ואין סוף פסלים ותבניות, שבסוף לא נשאר מהם כלום. כי האנוכי, אומר משה רבנו, אנוכי מת בארץ הזו, אינני עובר את הירדן, ואתם עוברים וירשתם את הארץ הטובה הזאת. ישמרו לכם, ותשכחו את ברית אדוני אלוהיכם אשר קראת עמכם ועשיתם לכם פסל תמונת כל אשר צבחה אדוני אלוהיך, כי אדוני אלוהיך אש אוכלה הוא אל קנה. אתה תשתחווה לפסלים, זה ישרוף אותך. זה ישרוף אותך. הדברים הנוצצים האלה יהפכו להיות אש שתחלה אותך. אל תתפתה לדברים האלה. וככה הוא ממשיך וכולי בכל הפסוקים, וזה מביא את, כמו שאמרנו לכם, את פרשת התשובה. נכון? בצר לך, כן, הוא מתאר שם בפרשת בית חנן, שמה יקרה, שאתם תיכנסו לארץ ישראל, ואתם תתפתו שם, תתפתו לאלילים ולפסלים ולהכל וזה, ואז, שתגיעו שם לתחתית, וביקשתם משם את אדוני אלוהיך, ומצאת, כי תדרשנו בכל לבבך ובכל נפשך. בצר לך, ומצאחו רק כל הדברים האלה באחרית הימים, ושבת את אדוני אלוהיך ושמעת בקולו. שימו לב, פרשת התשובה. איך אדם שם בתשובה? תחשבו, אנחנו כולנו רגילים תשובה, תשובה, תשובה. אבל מבחינה עכשיו במבט אלילי, במבט חומרי. אם מה שיש במציאות זה לא החן הפנימי, נכון? אלא כמו שדיברנו, יש רק את המציאות האובייקטיבית, אין את המציאות כפי שהיא נספגת בי וכו'. אני עברתי עבירה. איך אני יכול לשוב בתשובה? כאילו, אני עכשיו הרגתי מישהו. טוב, נגיע, זה עיר מקלט, עזבו שנייה, לפני הרגתי מישהו. אני עכשיו גנבתי משהו. טוב, אז אתה אומר, יש אפשרות להחזיר את הכסף. בוא נגיד שמי שצריך להחזיר לו את הכסף, מת. אי אפשר להשיג אותו. לא יודע, הייתי אז בן 15, ונזכרתי לשוב בתשובה רק בגיל 50, ועכשיו אין לי מושג ממי גנפתי שם לא יודע, באיזה חנות שנכנסתי וגנפתי את זה, לא זוכר איפה זה היה. זאת אומרת, תעשה תשובה ויחופר לך. איך אני אעשה תשובה? הרי מבחינה אובייקטיבית, מבחינת המציאות אין, הכסף הזה מישהו חסר לו. אז זה מה שאנחנו מנסים להסביר לך פרשת ויתחנן. אם אתה שב בכל לבבך ובכל נפשך, מה יקרה? אומרים הפסוקים, ושבת עד השם אלוהיך ושמעת בקולו, כי אל רחום אדוני אלוהיך. לא ירפך ולא ישחיתך ולא ישכח את ברית אבותיך אשר נשבע להם. אם אתה שבת בתשובה באמת, מצאת חן בעיני השם אלוהיך. השם אלוהיך הוא אל רחום וחנון. הגזלה היא תשוב לבעליה. בעולם הבא. תשובה, המציאות משתנה. מה המציאות השתנה? המציאות חיצונית לא תשתנה. המציאות הפנימית, המציאות שלכן, שהיא העיקר, היא תשתנה. כל חטא שלו יהיה הכי גרוע בעולם. טוב, אני כבר פה מדלג להמשך. עיר מקלט, זה הסיבה שעיר מקלט מופיע פה פרשת ויתחנן. אדם רוצח בשגגה. בסדר? אמרנו, רציחה בשגגה זה רצח ברשלנות, זה גרימת מוות ברשלנות. זה בן אדם, שוב, בן אדם שרצח במזיד, יש לו את הדין שלו, גם יש לו כפרה. אבל שם לפעמים הכפרה היא בזה שמי מזבחית תיקחנו למות. בסדר? המוות שלו בעולם הזה יחפר. למה? איך המוות שלי מחפר את זה שמישהו אמת? אבל פה נלך על משהו קל יותר. אדם גרם מוות ברשלנות. מה הקטע הזה של עיר מקלט? לא, מה המשחק הזה? כאילו, הגעתי לעיר מקלט, אז פוס, כאילו, לא, זהו, כאן אני עכשיו בסדר. אם אתה מביט על החיים בצורה חיצונית, רצחת פה מישהו, מבחינה אובייקטיבית, גמרנו, ופשוט נגמר. אין סליחה ואין מחילה. שימו לב שאנשים חומרים, הם לא מסוגלים לסלוח ולמחול. זה קשור לעמדה הזו. מה זה יעזור לי כל הסליחות שלך? הבת שלי אף פעם לא תשוב. הבן שלי לא ישוב. שוב, אני לא נכנס לזה, זה אומללות, בנים, זה אדם שלא מסוגל לסלוח, לא באשמתו, הוא אדם חומרי, אז לקחו לו משהו חומרי, ומה שיש בעולם שלו זה רק חומר, רק העולם הזה. אז אין מזור לכאבי, כאילו, אני לנצח. הייתי פעם, זה תמיד חכם גדול, לא אגיד את שמו, לא יודע, ראש מוסד, ראש מכינה, לא רוצה להגיד את שמו, אולי לא ניחה לו, שהבת שלו, אם אינני טועה, הבן שאומר לי, הבת שלו, נהרגה בתאונת דרכים. ומה שהיה שם בשבעה, זה היה מדהים. הגיע הנהג שפגע, הוא קם, אותו תמיד חכם, וחיבק את הנהג שפגע. לא, אני סולח לך, אני מוכל לך, לך, תעשה תשובה, אני לא צריך לשבת בכלא על זה, אבל חיזק אותו לאורך מדהים. במלחמה הזו אנחנו ראינו מצבים, כן, של מה שנקרא דוצים. שוב, אנשים ש... דוצים זה יותר קל להבין, כי אתה אומר, ברור שלא התקבל פה, כאילו, תאונה, אז לכאורה מה אפשר לסלוח. אנשים שמבינים שהמציאות היא לא מה שהאובייקט שנראה לעין, אלא המציאות היא כפי שהיא האמת הפנימית שנספגת בתוכך, הם מוכלים על הכל. הם מסוגלים למחול גם על רצח, גם על הדברים החיים ונוראים. וזה לא בא להסתור. עכשיו במציאות צריך לשבת בכלא והמציאות כלמען יראו ויראו, ויש נזקים ויש הכל. זה לא בא להסתור את הדבר הזה. אני מדבר עכשיו כל הזמן על הצד הנפשי. הם מוצאים חן אפילו בסיטואציות מהסוג הזה. מלחמה הזו, רואים את זה. יצא לי לבקר עשרות. הורים שקולים, אלמנות, אתה רואה את זה? שאתה רואה? אנשים שהם מתחננים לפני השם. אתה רואה איזה סוג של אצילות נפשית כזו. לא, זה לא סותר כאב וזה, אבל איזה סוג של השלמה, השם נתן, השם לקח, יהי שם השם מבורך. ואז במילה כל היחס, גם כלפי גורמים שהיו יכולים אולי למנוע את הדבר הזה, הוא יחס אחר. זה לא בא להיסטוריה שעכשיו צריך ועדת חקירה, איך זה קרה, ולהדיח פה את הזה, אבל לא בצורה של ה... לקחו לי משהו שלעולם לא ישוב, ולכן אני עכשיו מקדיש את חיי להצנקם. לא. לקחו, ללקח ממני משהו. אבל המשהו הזה ישוב. בתשובה של עם ישראל, בתשובה של העולם. כל הספר אורות, התשובה של רב קוק, ממליץ לכם לקרוא, לקראת אלול. זה הרעיון. הכל שב. הכל בסוף מתוקן. גם מה שלא רואים בעולם הזה. הכל בסוף יתוקן. ואז, אחרי הסיפור של הרי מקלט, יש לנו את עשרת הדיברות. שוב, כיוון שזמננו קצר, יש כמה הבדלים בין עשרת הדיברות שנאמרו בפרשת יתרו, לבין עשרת הדיברות שנאמרו בפרשת ויתחנן. אבל בואו ניקח שני הבדלים שהם יעזרו לנו להבין שוב את ההבדל. פרשת יתרו זה עשרת הדיברות באחד דיבר אלוהים. זה כאילו הדבר אלוקים. ויתחנן, כמו שאמרנו, זה איך שזה נספג אצלנו. איך עשרת הדיברות מופיעים. אז למשל, ההבדל הכי ידוע בעשרת הדיברות בין שני המקומות זה לגבי שבת, נכון? מה ההבדל? שבפרשת יתרו נאמר זכור את יום השבת לקודשו, ופה פרשת ויתחנן שמור את יום השבת לקודשו. זכור, שוב, זה זכירה כאילו של, של האובייקט. תזכור את יום השבת, תזכור שהיום שהוא מצוין. שמור זה כבר איך השבת נשמרת בך. איך השבת היא הופכת להיות חלק ממך. זה הרעיון של עשרת הדיברות בפעם השנייה. מה? יש לו זה גם נגזרות הלכתיות, זכור ושמור בדיבור אחד. יש לנו הרבה, לומדים מזה המון מהחזרה הזו בפעם הנוספת. אבל אני מדבר עכשיו ברמה הרוחנית. ברמה הרוחנית, אנחנו שומרים שבת, אנחנו לא רק זורחים שבת. שבת היא הופכת להיות חלק מאיתנו. הבדל נוסף זה הדיבר הבא. כבד את אביך ואת אמך, שוב, בפרשת יתרו, כבד את אביך ואת אמך, למען יריחון ימיך. פה, בפרשת ויתחנן כתוב, כבד את אביך ואת אמך, כאשר צבחה אדוני אלוהיך, למען יריחון ימיך, ולמען יתבלך על אדמה אשר אדוניך נותן לך. כאשר צבחה. אתה שומר עכשיו פה את עשרת הדיברות, שומע אותה פעם שנייה במשנה תורה, איך שזה מצטוות בך. קבל את אביך ואת אמך, אבל ההורים שלי, נפלתי, זה מה יש. הייתי שמח להיות עם הורים אחרים. אני כל היום מדמיין, אך, למה לא נולדתי להורים אחרים? למה לא גדלתי בבית אחר? למה זה, למה זה, למה זה? מי יודע, אולי אתה אפילו מתבייש באבא שלך. מתבייש באמא שלך. מה זה? איך הקדוש ברוך הוא הוביל את הנשמה שלי דווקא דרך האנשים האלה? מה זה? תלונות לקדוש ברוך הוא. מה זה? בושה. אתה אשם, אתה הראש, אתה אשם. והוא תמיד. זה כזה, אני אומר לך, זה פשוט, כל הסלוגנים האלה הם ביטוי קלאסי לאנשים שאין להם אלוהים. כל המילים. אתה אשם, אתה הראש. כאילו, הסרת האחריות הזו, העמדה הזו של אני פה... אני לא אשם בכלום, אנחנו לא חלק פה מהמדינה הזו, אנחנו לא חלק מהזה. אתם צריכים לשים לי הכל כפית בפה, ואם זה טוב, אז כמובן זה זכותי, ואם משהו רק קורה, זה רק אשמתכם. עולם אפל, עולם אפל ועולם אומלל של אנשים שכל החיים רע להם, כל החיים רע להם. זה לא עכשיו מלחמה, וזה לא ביבי, וזה לא כלום. תמיד מאשימים, תמיד שונאים, תמיד הם לא פה, אף פעם לא מוצא חן, שום דבר ביניהם. זה ההורים שלך, אתה מבין? זה פרשת ויתחנן. כאשר צבחה השם אלוהיך, הקדוש ברוך הוא ציוות את הנשמה שלך לעולם דרך ההורים האלה, דרך מערך החיים שאתה נמצא בתוכו. תלמד למצוא חן אצל ההורים. לך, בוא תתחיל לחשוב, תראה כמה דברים טובים יש באבא שלך. כמה דברים טובים יש באמא שלך. גם אם אין בהם כלום, אתה חי בכבודם, כי זה הנשמה שלך הגיעה דרכם. אבל בוא, אתה תעבוד על עצמך. כל כך קל להיכנס לעמדה הזו של אתם אשמים, אתם, היום בטיפול פסיכולוגי זה כמעט תמיד אחת השאלות הראשונות. מה קרה לך בילדות שגרם לך להיות איך שאתה עכשיו עם הבעיה? יש הנחת מוצא, כאילו, הילדות, מה זה הילדות? הילדות אתה בלי בחירה חופשית, כאילו, המעטפת שעטפה אותך בילדות היא אשמה. זה לא עובד ככה. העמדה היא, מה אתה צריך לשפר בעצמך כדי זה? ויכול להיות שחלק מהדברים זה גם להשתחרר מטראומות ילדות או דברים כאלה. אבל זה הנקודה. כאשר צבחה שם לך, וככה זה כל עשרת הדיברות. ואז מסתיימת הפרשה, שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד, ואהבת אדוני אלוהיך בכל לבבך, בכל נפשך, בכל מודיך, והיו הדברים האלה. כן, זו ראשונה פרשת קריאת שמע, ואהבת את השם אלוהיך. מה זה קריאת שמע? שמע ישראל, שמע עם ישראל. השם אלוקינו. אני, אלוקים זה, זה, זה כוחות. יש הרבה כוחות במציאות. הכוחות האלה, שוב, הם נמצאים לכאורה מחוץ לנו. ואני כל הזמן כזה בעמדה של מביט לזה, ורואה שם, ואולי זה, ואולי זה. שוב, אולי אגרול, אולי, אולי דג. לא, אני, זה כל מיני אלוקים שמתרוצצים אצלי בראש. תדע לך, שמע עם ישראל. כל האלוקים האלה הם אחד. הכל בסוף שייך איפה אתה קולט, איך הכל מתאחד אצלך בנפש. זה הסיבה שמכסים את העיניים בקריאת שמע. מבינים? אל תתפזר החוצה. תפסיק להאשים, להסתכל, לקנא, לחלום על מקומות אחרים. פה, הכל נמצא פה. אתם הדבקים מהשם אלוהיכם, חיים כולכם היום. הכל נמצא פה בכן. אז זה... עכשיו, בשנייה הזו של קיץ, תשפ"ד, שיש מלחמה, כאן אנחנו צריכים להיות. כאן אתה תמצא את האושר שלך, כאן אתה תמצא את הבנייה שלך, כאן אתה תמצא את, את הדרך שהקדוש הוא מצמיח אותך. ואהבת את השם אלוהיך, וככה מגיעים לאהבת השם. שאלה ידועה חזל, איך מגיעים לאהבת השם? אהבה זה לכאורה משהו שתלוי ברגש. אומר הרמב״ם, לפי הידיעה תהיה אהבה, היא מעט מעט, היא הרבה הרבה. ככל שתדע יותר את השם, תלמד יותר איך כל רגע בך בחיים בונה בך משהו, נספק בך יותר, אז אתה תאהב יותר את השם. ככל שאתה תישאר בלי ידיעה, כן? ידיעה בלשון חז"ל זה כמו וידע אדם את חווה אשתו, כאילו חיבור. ככל שאתה פחות מחובר, ככל שאתה יודע באופן הכרתי, אתה רק כזה עושה ניתוחים כל הזמן של המציאות מבחוץ, לא מתמסר, לא, 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 לא חי את הדברים, פחות אוהב את הקדוש ברוך הוא. ואז מסתיים את הפעם, כאילו זה הסיום הפרשה, והתורה מפרטת את הכל ואומרת, אם כי תיביא אחד עונה אלוהיך אל הארץ אשר אתה בשמה לרשתה, ונשאל גויים רואים פניך, חיתי הגרגישי, ונתנם השם אלוהיך לפניך, וכיתם אחרים אתם, לא תיחות להם ברית ולא תכונם. אתה מבין? תיזהר, אתה תיכנס לארץ ישראל. אנחנו פה לפני הכניסה לארץ. ותיכנס לארץ ישראל, שוב, יהיה איזה קטע, יהיה איזה שלב מסוים, שאתה, גם אחרי שתכבוש, וגם אחרי שכבר תתחיל, אתה... תתחיל לזייף, ותתחיל להשאיר לי פה כיסא התנגדות, כל מיני גויים שתכונם. תפיל חן לא במקום הנכון. כל הפרשה הזאת צריכה להגיד, למצוא חן בדברים נכונים. ואתה עכשיו ימצא חן ביניך כל מיני תרבויות אחרות פה שמרצדות פה בארץ ישראל. ימצא חן בעיניך כל מיני קסמים ופסילים שמסתובבים לך פה מחוץ. תיזהר, תיזהר, אומר הנביא. לא תתחתן בה, ביתך לא תיתן לבנו ואיתו לא תיקח לבנך. אל תתחתן עם הדברים האלה. כי כה תעשו להם, מזבחותיהם תיטוצו, מצבותם תשברו, ואשר הם תגדו, ופסיליהם תצפון באש. כי עם קדוש אתה לאדוני אלוהיך, בך בחר אדוני אלוהיך להיות לו לעם סגולה מכל עמים אשר על פני האדמה. לא מרובכם מכל העמים, חשק אדוני בכם ויבחר בכם, כי אתם המעט מכל העמים. למה נראה לך שהקדוש הוא בחר אתכם? בגלל שאתם הרבה, שאתם רב, כזה חיצוני, כי אתם עם המון כסף, המון זהב, בגלל זה אתם מוצאים חן מעיני הקדוש ברוך הוא? לא. כי מאהבת אדוני אתכם, ומשומרו את השבוע הנשבע לאבותיכם, הוציא אדוני אתכם, ביד חזקה ויפדך מבית עבדים, מיד פרעה מיד מצרים. קדוש ברוך הוא מוצא בכם חן, מוצא בכם את הנקודה הפנימית. ושמרת את המצווה ואת החוקים ואת המשפטים, אשר אנוכי מצווך היום לעשותם. וזוהי ההפטרה. אמרתכם שגם ניגע פה שנייה בהפטרה של פרשת ויתחנן. אחרי תשעה באב, תמיד, עברנו תשעה באב. אנשים שמחפשים את האובייקט החיצוני, רואים, וואלה, עבר תשעה באב, ולא נבנה בית המקדש. נכון? אז יאללה, אין גאולה, אין זה, הכל היה פה צום על פרש, כאילו, לא יצא מזה כלום. אנחנו קוראים בסוף פרשת ויתחנן את הנביא ישעיהו. נחמו, נחמו, עמי יאמר אלוהיכם. תתנחמו. ירושלים, אף הגלויה, עוד לא בנויה לגמרי. אבל דברו על לב ירושלים, בלב שלכם. ירושלים נבנתה עוד קצת. בית המקדש, כל מי שצם בתשעה באב, כל מי שמצטער על יודע, מבין מה חסר לנו, בזה שהוא עכשיו צם, בית המקדש וירושלים נבנים עוד קצת בלב שלו. הם מוצאים חן, אתה מוסיף עוד חן של בית המקדש בלב שלך. זה מה שחשוב. בסוף גם בית המקדש הממשי ייבנה. אבל בינתיים, דברו על לב ירושלים וקראו אליה, כי מלא צבאה, כי נרצה אבונה, כי לקטה מיד אדוני כפליים בכל חטותיה. כל קורא במדבר פנו דרך אדוני, ישרו בערבה מסילה לאלוהינו. כל גיא ינסה וכל אר וגיבה ישפלו, והיה עקב למישור והרחסים לביקה. שו מרום עיניכם, ככה מסיים את ההפטרה, וראו מי ברא אל, המוציא במספר צבאם לכולם, בשם יקרא מרוב עונים ואמיץ, כוח איש לא נהדר. תתמלו בכוח, אתם מבינים? תתמלו בנחמה. אנחנו בונים את ירושלים. אנחנו מתחננים לפני השם. המציאות הזו של המלחמה, של הקושי, הכל, אנחנו לא מתעלמים מזה ולא מתנקרים לזה. אנחנו סופגים את זה ומתנחמים מזה ובונים מזה, וירושלים תיבנה. היא כבר עכשיו נבנית, מתוך כל המאבקים הללו, והיא תלך ותיבנה עוד ועוד. זה הרעיון. שנזכה כולנו להתחנן לפני השם. נעצור כאן.